שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ. לאחר שהממשלה התגעתה באישור תקציב המדינה לשנתיים הקרובות, מתברר שהחיפזון והלחץ לאשר אותו והיא מה, השאיר הרבה מאוד סוגיות לא פתורות, וייתכן שהממשלה תידרש לאשר אותו מחדש עם כמה תיקונים. שרים שהובטחה להם תוספת גדולה יגלו שהיא קטנה יותר, כי דרוש קיצוץ רוחבי כדי לממן את כל התוספות. כספים קואליציוניים בהיקף 12.5 מיליארד שקלים הובטחו, אבל איש לא יודע להגיד לאן בדיוק הם הלכו. נתי טוקר ינסה לעשות סדר בכאוס הזה. ההתנהלות התקציבית היא רק סוגיה אחת שעשויה להעיב על מצב הכלכלה בחודשים הקרובים, שכבר מתחילה להיכנס להאטה. המאבק באינפלציה יהיה עיקש יותר, משום שהשקל נחלש, אגרות החוב הממשלתיות יורדות, והצמיחה בייצור שירותי הייטק נעצרה. לפי הציפיות בשוק, הריבית עוד תעלה בלפחות 0.5%, והתוצאה צריכה להיות שנה פחות מוצלחת, עוד לפני שדיברנו על האתגרים הביטחוניים, הקרע החברתי, ההפיכה המשטרית וכל התמהיל הזה. אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מטב, יהיה איתנו בעניין הזה. בתוך הבלגן של העברת תקציב המדינה וחוק ההסדרים, הממשלה גם מתכוונת לקצץ לנו את הפנסיה ולצמצם הטבת מס שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בעוד שנתיים. המטרה? להכניס לקופת המדינה עוד כ-700 מיליון שקלים בשנה ולממן בכסף הזה, מה בדיוק? אולי כספים קואליציוניים? בהחלט אפשרי. העניין הוא שלא מדובר רק בפגיעה בבעלי פנסיות גבוהות, אלא גם בבעלי פנסיות נמוכות. ירון שמיר, לשעבר מנכ״ל קרן פנסיה של אקסלנס והיום יועץ פנסיה עצמאי בחברת אתנה, יסביר את השינוי. אנחנו מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו. תשמע, ביום שישי, ככה זמן קצר לפני כניסת השבת, הממשלה אישרה את תקציב המדינה בדחיפות, בחיפזון, בבהילות, ומתברר שזה לא הספיק, כי כנראה תידרש לאשר אותו פעם נוספת. איך זה קרה?
כן, אז בדרך כלל כשאומרים הממשלה אישרה את תקציב המדינה, או כשחברה מסחרית אומרת שאישרה את התקציב שלה, הכוונה היא שאישרה גם את המסגרת, את היקף ההוצאה הכולל, וגם את החלוקה הפנימית של ההוצאה, לאיפה ילך כל סעיף וסעיף, למה יהיה משקלו ולאן ילך. הפעם זה לא קרה, הפעם בישיבת הממשלה שבה האחרונה, שבה היה אמור להיות מוכרע כל תקציב המדינה, סדר אליפויות, אופן החלוקה, הסכמים הקואליציונים, כל זה לא קרה. מה שכן קרה זה המסמך שהוצג בפני השרים, זה מסגרות התקציב. כלומר, מה יהיה היקף ההוצאה הכולל, 485 מיליארד שקלים ב-2023, ומעל 500 מיליארד שקלים ב-2024. כן, המשרד האוצר כן הגיש לשרים, איזושהי חלוקה פנימית של, של, של אופן ההוצאה למשרדים השונים, אבל זה מסמך שהוא כל כולו, לא רוצה להגיד מפוברק, אבל הוא מסמך שהוא לא זה שבסופו של דבר יקבע לאיפה יהיה לך כסף, כי זה האופן החלוקה שבה זה הוצג לשרים, זה המנגנונים האוטומטיים, כל משרד זה הטייס האוטומטי, איך הוא גדל על פי שנה קודמת בהתאם למנגנונים האוטומטיים, לא באמת נעשתה החשיבה, החלוקה מחדש בהתאם לראיית סדרי העדיפויות ולהסכמים הקואליציוניים.
רגע, אני לא מבין משהו, הרי אתה יודע, כששר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חוגג את זה שניתנה לו תוספת של 9 מיליארד שקלים, שזה אני מניח 4.5 מיליארד שקל לכל שנה, זה לא ברור שהוא מקבל את זה, זה לא מופיע בספר התקציב, לא ברור גם לאן בדיוק הולך הכסף הזה, זה פשוט איזה מין, לא יודע מה, אמירה כללית כזאת?
אז בוא, פה אנחנו מגיעים לתיאור שהוצמד לו, לאמירות האלו כבלוף, כי אכן, בסופו של ישיבת הממשלה, באירוע שבו הצביעו על התקציב, ראש הממשלה זרק לחלל האוויר, או שירבט על פתק מסוים, סכומים שהוקדשו לסיעות השונות, לשרים השונים, הגדלות של תקציב לשר משרד החינוך מדובר על מיליארדים, ולשר בן גביר וכדומה, אבל כל זה לא מעוגן בחלוקה רצינית של תקציב המדינה, זה לא, אין מסמך כזה, אין מסמך שמחלק את תקציב המדינה בהתאם להסכמות האלו, ולא רק זה, גם לא בטוח שזה נכנס למסגרות, כלומר, בפקידי האוצר היום מנסים לברר מה ראש הממשלה הבטיח ולמי, ומתברר שזה לא ממש נכנס לתוך המסגרות, כלומר, אם באמת ימומשו כל ההסכמות שראש הממשלה הבטיח לשרים, ייתכן ותהיה חריגה מהתקציב. המשמעות היא שעכשיו פקידי האוצר בעצם לוקחים את כל ההסכמות הקואליציוניות שראש הממשלה הבטיח לשרים, ומנסים לאזן בין כולם כדי להגיע לאיזה חלוקה, שתיכנס לתוך המסגרות, ואז יהיה צריך לכנס את הממשלה מחדש, ולהשאיר תקציב שבעצם אומר, מה תהיה החלוקה הפנימית של התקציב בין המשרדים השונים, ועל זה, או בתוך זה, צריך תלוי איך מסתכלים, מה יהיה מרכיב, המרכיב מתוכם שקשור להסכמים הקואליציוניים, כי זה תמיד נמצא בסעיף נפרד, מוקצת לו מסגרת נפרדת שבדיוק
ליעד הזה של... אני ראיתי את המספרים, נדמה לי שזה משהו כמו 12.5 מיליארד שקלים בשנתיים הקרובות, אלה הכספים הקואליציוניים.
מדובר על 5.3 מיליארד שקלים ב-2023, שנה שכבר אנחנו, התקציב יאושר כשנהיה באמצע איתה, ושבעה ומשהו ב-2024, זה בעצם הכספים שמיועדים להסכמים קואליציוניים. עכשיו אנחנו לא יודעים, למשל מדובר על תוספות מאוד משמעותיות לחינוך החרדי, לפי הפרסומים הובטח להם לפחות 2.5 מיליארד שקלים, אז זה כבר נוגס חצי מהתקציב. עכשיו אני אקח את בן גביר, זה 4.5 מיליארד שקל לשנה, אז זה כבר... וחרגנו מההסכמים
הקואליציוניים. אבל זו השאלה, בדיוק. ברגע ששר מצליח לקושש מיליארדים לתקציב המשרד שלו, לצורך העניין, נגיד משמר לביטחון לאומי, או תוספת שוטרים, או תוספת שכר, זה לא כספים קואליציוניים, זה כסף לפעילות המשרדים. כספים קואליציוניים זה למטרות ספציפיות. נגיד שהממשלה, לא יודע מה, החליטה שהיא לא רוצה לממן פעילות מסוימת באיוש, ואז הוא אומר, אני רוצה במסגרת הכספים הקואליציוניים, תיתנו לי לממן את הפעילות הזאת, כי היא בעיניי מאוד חשובה לי ולמצביעים שלי.
נכון, אז זה במיוחד בסוגיית הדרישות של בן גביר, כי באמת מדובר שם על הגדלת שכר השוטרים. וזה הוצאה שלא חד פעמית של שנה אחת, אלא היא, כאשר מגדילים את השכר, אז כל שנה זה אמור להיכנס לבסיס, ההוצאה הולכת וגדלה. אז זה חייב להיכנס לבסיס, אבל כרגע אנחנו לא רואים שינוי בתקציבי המשרדים שמשקף את ההסכמות האלו. המשמעות היא שנצטרך לראות מסמך חדש של אופן החלוקה של התקציב בין הסיעות השונות, שישקף באמת את כל ההסכמות שראש הממשלה הגיע להם השרים. שוב, בתקווה שזה באמת מתכנס למסגרות, עלול להתפתח פה משבר חדש. אם זה לא מתכנס למסגרות, אנחנו יודעים למשל שהמגזר החרדי, הסיעות החרדיות זועמות נורא על ההסכמות האלו, הם טוענים שלא לא הוקצה להם, לא הובטח להם כל מה שנאמר. אני יכול להגיד לך למשל, בעיתון יתד נאמן, הכותרת הראשית מצטטת אמירות שגם פורסמו אצלנו על כך שישיבת הממשלה, סופה של ישיבת הממשלה היה נראה ממש, נזרקו מיליארדים לחלל האוויר, כלומר, מאוד מאוד ביקורתי, מאמץ כותרת נורא ביקורתית על ישיבת הממשלה, על אישור התקציב, כי הם לא מרוצים מסך התקציב שהובטח להם או שנותר להם, אז צפוי פה עוד מאבק לא פשוט בין הסיעות לבין ראש הממשלה.
כשבעצם המטרה של כל מה שנקרא, ההודעה לעיתונות שיצא שהממשלה אישרה את התקציב, הייתה שלא תהיה כותרת שהממשלה לא הצליחה לאשר את התקציב, כי אז המשמעויות של זה מבחינת השווקים, שגם ככה מסתכלים באיזה עין פקוחה על כלכלת ישראל בעקבות ההפיכה המשפטית משטרית, היא בעצם צמצמה את דרגות החופש של הממשלה, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא צריכה לאשר את זה והיא מה. אבל השאלה, כשאנליסטים מסתכלים על הדבר הזה, והם אומרים, הם הביאו תקציב, אבל יש פה כל כך הרבה חורים, זה לא גורם להם ככה, אתה יודע, להרים גבה?
כן, תראה, מצד אחד, ההצהרה החד משמעית שנאמרת שוב ושוב, זה שלא תהיה חריגה ממסגרות התקציב, וזה עדיין לא ראינו חריגה, כלומר, לא ראינו הסכמים שחרגו, כי אנחנו לא יודעים מה הוסכם, ועל החשבון מה הוסכם, ואיפה מפחיתים, ואיפה מורידים, אנחנו יודעים שיש קיצוץ של 3% בתקציב הכולל, בסך כל בכל המשרדים 3% ב-2023-2024, וקיצוץ נוסף ב-2025, שמועד, אנחנו לא יודעים מי יקוצץ, מי לא יקוצץ. גם הסוגיה של הקיצוץ הרחבי שנועד כדי לעמוד במסגרות האלו, מאוד לא ברור. אנחנו יודעים שתקציב הביטחון אף פעם, כמעט אף פעם, לא נכלל בתוך הקיצוצים הרוחביים האלו, וכשאנחנו בודקים את מסמכי האוצר, הוא כן מופיע שם. אז האם באמת תקציב הביטחון עכשיו, שעכשיו ניתנה לו תוספת של 8 מיליארד שקלים, הוא גם יקוצץ בחצי מיליארד שקלים? אנחנו לא באמת יודעים איך זה ייראה בסופו של דבר, אבל כן, כאשר מול הזירה הבינלאומית, כשראש הממשלה אומר, אישרנו תקציב, הכוונה אישרנו מסגרות תקציב, וזה נכון, וזה חשוב לעוד פרט, להתנעת התהליך. בשנייה שהממשלה אישרה את התקציב ואת חוק ההסדרים, התחיל התהליך שנוגע להנחת התקציב על שולחן הכנסת, ועל התנעת התהליך בכנסת, וזה הם באמת התחילו. שוב, גם בכנסת צפויים להיות עוד שינויים משמעותיים, גם בתקציב עצמו וגם בחוק ההסדרים, וזה צריך לומר עוד מלא על חוק ההסדרים, בגלל לחץ הזמנים, כניסת השבת, לא היה דיון באמת על חוק ההסדרים, סוגיות שלמות שקשורות ליוקר המחיה, והצעות חיק של תחרות, וסעיפים רבים ומרכזיים שנכללים בחוק ההסדרים, אפילו לא נידונו, הם קוראו ככה, הכותרות שלהם קוראו ממש בחופזה, לא היה זה באמת דיון, השרים הרימו יד אחד אחרי השני, וישרו את כל הסעיפים אפילו בלי לדון מהם, וזה מראה על, אם תרצה, על סוגיית הרצינות שהממשלה מייחסת לרפורמות שהיא בעצמה מגישה, או על סוגיות משילות. אני גם בטוח שזה מערער את התזה שכשממשלה רוצה היא יכולה לנהל דברים באופן עצמאי ועם כוונה רצינית.
אבל עכשיו, רק לסיום, אחת הבעיות תמיד שמגישים תקציב ולא מציגים את כל המקורות שמאפשרים באמת לממש את כל כל השימושים שהממשלה מתכוונת, גם זה משאיר סימן שאלה, ופה מדברים בעצם גם על קיצוץ רוחבי, 3% השנה, וגם קיצוצים בשנים הבאות. צריך להגיד משהו על קיצוץ רוחבי. יש שרים שמצליחים לקבל פטור ממנו?
כן, אנחנו יודעים שבמיוחד כשנערכים הסכמים לתוספות מאוד משמעותיות למשרדים מסוימים, אז בדרך כלל מובנה בתוך ההסכמים, ההסדרים האלו, של אותו משרד לא יקצצו ביד אחת ויוסיפו ביד אחרת. זה נשמע לא לעניין. אז למשל משרד הבריאות, אתמול מנכ״ל משרד הבריאות, שמשמש גם חצי שר משרד הבריאות, מתדרך את כל הכתבים ואומר להם, אנחנו מוסיפים לנו 2 מיליארד שקל באופן בטוח, זה כבר סיכמנו, וכנראה עוד 2 מיליארד שקלים, גם שם יש חוסר בהירות כמה באמת יתווסף לתקציב הבריאות, אבל אז הוא נשאל, אם יהיה קיצוץ רוחבי, אז הוא אומר, מה פתאום, מאיפה לקצץ? איך אני אוכל לקצץ? יש לי, אני חייב את התוספות האלו כדי להוסיף דברים, יש לי מנגנונים אוטומטיים, אין אצלי קיצוץ. אז כנ"ל לגבי, דיברנו לגבי תקציב הביטחון, שם אף פעם לא מוכנים להשתתף בקיצוץ הרוחבי הזה. משרד החינוך מדבר על תוספות דרמטיות, גם לחינוך המיוחד וגם לחרדים, אז פתאום הוא יקבל על עצמו תיצור. אם ניקח את כל הקיצוצים, בסופו של דבר יתברר שבכלל אין תוספות תקציביות, אז הממשלה עוד תצטרך לדון שוב ושוב, אני מניח, עד שהיא תגיע להבנות איפה בדיוק יהיה קיצוץ רוחבי ואיפה לא.
כן, משרד הביטחון הרי המציא את עניין הפטורים, כל מי שהיה בצבא מכיר פטור מניקיון, פטור מרשימת שמירה, פטור משטיפת כלים, וגם פטור מקיצוץ רוחבי.
יש עוד סוגיה מעניינת שכדאי לדבר עליה, בתוך כל החוקים של חוקי התקציב, האוצר הבליע מעין כלל פיסקלי חדש, משהו ש עלול להגביל את ההוצאה, זה עלול ליצור הרבה רעש, זה בעצם כלל שאומר שכאשר מוגש תקציב דו-שנתי, בשנה השנייה הממשלה תחויב לפרסם דוח שבו היא מסבירה איך היא תעמוד בשינויים או בתחזיות העדכניות של אותה שנה, ואם לא, פתאום בשנה השנייה אנחנו ניכנס לתוך תקציב המשכי. במילים אחרות, אם המדינה לא תגיש עד דצמבר, אם הממשלה לא תגיש עד דצמבר, דוח שאומר איך נערכים למצב החדש, מאוד יכול להיות של-2024 שוב נחזור למצב שבו אין תקציב, זה עלול להיות סערה או עלול להיות דיון ציבורי נרחב סביב הסוגיה הזאת בהמשך.
בהחלט. נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, ואתה כותב שכשאתה מסתכל על כל האינדיקטורים השוטפים לפעילות הכלכלית, רואים האטה, האטה בדרך, הטלטלה גם בשוק המקומי, עלולה להחמיר את המגמה הזו. תתאר לי את האינדיקטורים, איפה אתה רואה את ההאטה הזו מתקרבת?
בעצם רואים את זה בהרבה מאוד דברים, אבל אחד האינדיקטורים שהוא כולל הרבה מהאינדיקטורים השוטפים, זה המדד המשולב של בנק ישראל. המדד הזה בשלושה חודשים האחרונים לא עלה בעצם, כמעט לא עלה, והקצב השנתי שלו הולך ומתמתן. אבל אם נכנסים טיפה פנימה, אז רואים גם בייצוא סחורות, וגם ייצוא שירותי הייטק, קיפאון או ירידה. רואים גם בשוק העבודה סימנים של התקררות. רואים גם בשוק הנדלן בוודאי. כך שיש פה מה שנקרא מכל דבר אפשר לראות שהמשק הישראלי נכנס להאטה, ובוודאי שעכשיו בשוק הפיננסי זה רק מוסיף לאותה האטה, כי הכלכלה והעסקים והצרכנים לא אוהבים זעזועים, הם אוהבים ודאות, ולכן מה שקורה כרגע זה אמור רק להוסיף לאותה מגמה של האטה שכבר רואים.
כן, עכשיו תגיד לי, אם היינו מוציאים מהמשוואה, עד כמה שזה אפשרי, את הטלטלה הפוליטית שקשורה לרפורמה להחלשת מערכת המשפט, עדיין היינו רואים את האינדיקטורים האלה, או שזה דבר מאוד מרכזי פה במה שאנחנו רואים?
לא, בינתיים זאת לא השפעה של הרפורמה, כי האינדיקטורים מתייחסים במקרה הכי טוב לינואר, אבל לרוב זה דצמבר, נובמבר, עוד לפני הרפורמה. המצב הזה הוא קורה בגלל, קודם כל, כי יש האטה בעולם, וגם בגלל שהמשק הישראלי הוא במיוחד רגיש לסיבות לאותה האטה. אני מדבר קודם כל על הייטק, הרי המשבר הוא בתחום ההייטק, מורגש גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, יש פיתורים, יש הודעות כל מיני, אז אנחנו ככלכלה מובילה כמעט בתחום הזה, בוודאי מושפעת יותר, גם שיש תקופות טובות, אבל עכשיו זו תקופה פחות טובה, והדבר השני זה הגידול מאוד מסיבי בהלוואות שנלקחו פה גם על ידי עסקים וגם על ידי אנשים פרטיים, ועכשיו יש עליית ריבית, הרבה מאוד מהלוואות הן בריבית משתנה, אגב, להבדיל מארצות הברית, ששם המשכנתאות הן בריבית קבועה, וההשפעה של עליית ריבית אצלנו היא יותר חזקה, לכן עוד לפני כל האירועים הפוליטיים ומהפכה, יש פה סיבות כלכליות לגמרי.
כן, עכשיו כשאתה מסתכל על הפיחות של השקל, סדרי גודל של 7-8 אחוזים בחודש האחרון, הוא קשור באמת לזה שמשקיעים זרים יותר פעילים פה בשוק המתח, יותר ממירים שקלים לדולרים, אתה, וראינו כל מיני תחזיות, גם של בנקים בינלאומיים, שצופות שהשקל יכול להגיע גם לסביבות ה-4 שקלים, פלוס מינוס, אתה דווקא חושב שזה לא יגיע לאזורים האלה?
אני כמובן לא יודע, אני לא חושב שמישהו יודע, אני קצת תמיד שואל את עצמי מאיפה מביאים את המספרים האלה, שהשקל יפוחד בעוד 7%, 8%, הוא יתחזק ב-6%, אני פשוט אומר, א', יש פה אפשרות בכל זאת לאיזושהי התפתחות פוליטית, פשרה וכו', לא יודע, אולי. אבל דבר נוסף, יש גוף שהוא אחראי על יציבות פיננסית, וכרגע האירוע הזה הוא במסגרת יציבות פיננסית, אני מדבר כמובן על בנק ישראל. ולבנק ישראל יש כלים לפחות לנסות להתמודד עם זה, הוא יכול לעלות ריבית, הוא יכול להגיד שהוא שוקל להתערב בשוק המתח, והוא יכול בסוף גם להתערב בשוק המתח. אמנם הוא לא מחר דולרים ממש בשוק, אני חושב שאולי משנות ה-90.
כן, לא, צריך להגיד שאתה אומר להתערב בשוק המתח, זה אומר למכור דולרים, לא לקנות דולרים.
כן.
כן, מה שהוא עשה במשך 15 שנה בערך.
נכון, כן. לקנות דולרים זה קל, כי אתה מדפיס שקלים, קונה דולרים, אתה יכול תיאורטית לקנות כל הדולרים בעולם. אבל למכור דולרים, יש לך רק את הדולרים שיש לך, אתה לא יכול למכור יותר. לבנק ישראל יש לא מעט, 200 מיליארד דולר.
יש לו 200 ומשהו, כן, זה הרבה.
כן, אבל הוא בוודאי לא ילך למכור הכל, הוא יכול לנסות עם, בהתחלה עם סכומים אולי לא גבוהים, לראות אם זה משפיע, כמה זה משפיע. יש במהלך הזה גם סיכונים, אין ספק.
כן. ועוד דבר, יש זעזועים גם בשוק איגרות החוב, התשואות על שוק האג"ח המקומי, התשואות השקליות, הגיעו לשיא, עברו בעצם את התשואות על אג"ח אמריקאי, מה שלא ראינו הרבה מאוד שנים. מה זה מבטא בעצם?
זה מבטא כרגע חשש מהאינפלציה לדעתי, שהוא תוצאה של פיחות של השקל. זה לא מבטא פחד שממשלת ישראל לא תחזיר חובות או משהו כזה, אבל פיחות שהיה כבר, אם הוא יישאר ולא יחזור אחורה, אנחנו נראה את הביטוי שלו בעליית מחירים במוצרים מיובאים, שירותים למיניהם, כמו נסיעות לחול, ואז זה יוביל לעליית ריבית של בנק ישראל. הרי הציפיות לריבית בנק ישראל עלו גם בחדות. אנחנו רואים שהמשקיעים כבר חושבים על ריבית של 5%.
כן, אנחנו מדברים כרגע על 4.25, אחרי שהיא עלתה כבר בשבוע שעבר. כלומר, עוד 3/4%, ואגב, צריך להזכיר, בנק ישראל צפה רק לפני כמה חודשים, שאנחנו נהיה באזורי ריבית של 3.5% בטווח של החודשים הקרובים. אנחנו כבר הרבה מעבר לתחזית הזאת, ואתה אומר, לפי הציפיות בשוק, אנחנו נגיע אפילו ל5%.
השוק חושב שזה יכול לקרות, כן, רואים את זה בכל מיני אינדיקטורים, ולכן גם אנחנו רואים עלייה בצעות של אגרות החוב, גם די חדה, לדעתי אם הפיחות הזה איכשהו מתמודדים איתו ושקל לא ממשיך לטוס למעלה, ההצעות האלה הן ברמות שקצת מעבר למה שמוצדק מהסיבה הכלכלית.
כן, תגיד לי, ואפשר להסיק משהו מההתנהגות של השווקים הפיננסיים לגבי הערכה שלהם? האם ההפיכה המשפטית הזאת תסתיים בפשרה, כן או לא? כי כרגע זה נראה שאף אחד בשוק לא צופה פשרה.
יש כאלה וכאלה, השוק בסוף זה ערבוב של כוחות שחושבים שכן תהיה פשרה ולא תהיה פשרה, לפי זה שהמניות ממשיכות ליפול והשקל ממשיך להיחלש והצעות ממשיכות לעלות, כרגע כנראה מה שנקרא הכוח הגובר הוא של אלה שפחות חושבים שתהיה פשרה, נראה, נחיה ונראה. השווקים הפכפכים יכולים להתהפך ברגע.
בהחלט. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לעורך הדין ירון שמיר.
שלום, מה שלומך?
תכף נראה. אתה בעבר מנכ״ל קרן הפנסיה של אקסלנס, וכיום מייסד שותף בחברת אתנה ניהול הון. האומנם?
נכון, נכון, נכון.
יופי. אז אני רוצה להטריח אותך בענייני פנסיה. קודם כל צריך להגיד משהו על מערכת המס. מדינת ישראל מעודדת אותנו לפעמים לצרוך מוצרים מסוימים באמצעות הטבות מס, ולפעמים היא מנסה לגרום לנו לא לצרוך מוצרים מסוימים באמצעות מיסים גבוהים, למשל סיגריות או אלכוהול או אפילו מס סוכר. המוצר שהמדינה כן מעודדת אותנו לצרוך זה פנסיה, כדי שלא ניפול לנטל בעתיד, אנחנו צריכים לחסוך כל חיינו. אבל מתברר שבחוק ההסדרים החדש, המדינה מתכוונת לצמצם את הטבות המס העתידיות למי שיפרוש לפנסיה. איך היא עושה את זה בדיוק?
נכון, אז קודם כל באמת סקרת את המצב בצורה באמת מאוד מאוד טובה. באמת המדינה כבר הרבה מאוד זמן מנסה למעשה ליצור מצב שאזרח שמגיע לגיל פרישה יש לו איזשהו תחליף הכנסה, ובאמת למוצר הזה קוראים פנסיה. היא עושה את זה בכל מיני דברים. היא דרך אגב ב-2008 היא חקקה חוק או יותר נכון צו הרחבה שמחייב כל שכיר במדינת ישראל לחסוך לפנסיה. ב-2017 הוסיפה לזה גם את העצמאים, את העוסקים למעשה, שגם הם היום מחויבים לחסוך לפנסיה. ועוד נקודה שחשוב מאוד לדעת, שעד 2008 למעשה, האפיקי חיסכון היו בעצם קצת שונים. היה לי אפשרות אחת לחסוך לפנסיה, שפנסיה זה באמת משהו שאני מקבל תשלום חודשי לכל ימי חיי. אבל היה גם אפיק שנקרא אפיק חד פעמי. בשפה המקצועית הוא נקרא אפיקוני. ועכשיו, אפלה ופלא, דווקא האפיק העוני לא היה ממוסה, והאפיק הקצבתי, אותה פנסיה שאני רוצה בעצם שבן אדם יחסוך, היה ממוסה.
שזה הגיוני, כי בעצם הממשלה אומרת, אני גם לא סומכת עליך, אתה אזרח, אני לא אתן לך ביד מיליון שקלים, אני אתן לך כל חודש 8,000 שקלים.
נכון, אבל אני רוצה עכשיו גם לעודד אותך לחסוך לפנסיה, כלומר לחסוך עוד. ולכן, כיוון שאני מבטלת לך את האפשרות למשוך סכומים חד פעמיים, שהם היו במקור פטורים ממס, אני מגדילה לך את הפטור על הפנסיה. וזה בעצם בגדול היה השינוי הגדול. תחסכו לפנסיה, יש גם חוק של לחסוך לפנסיה, אבל אני המדינה בעצם נותנת לך האזרח הטבות, שתגיע לגיל הפנסיה, למרות שפנסיה במקור היא הכנסה ממוסה, מאוד מאוד חשוב שידעו את זה, במוד אנשים באים ואומרים, פנסיה לא חייבת במס. לא, פנסיה חייבת במס, כמו כל הכנסה אחרת, אבל אני המדינה אתן לך בגיל פרישה, שדרך אגב גם בזה טיפלו, הרי מעלים עכשיו את גיל הפרישה לנשים, אני אתן לך בגיל פרישה, אני אתן לך איזשהו פטור על הפנסיה, ולמעשה התיקון הזה של נתינת פטור על הפנסיה, הגדלת הפטור על הפנסיה, ניתן בשנת 2012, השם המקצועי שלו הוא תיקון 190, ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה למעשה הגדיל את הפטור על הפנסיה.
רגע, בוא נדבר במספרים. הפטור היה בעצם עד 4,742, אם זה הפנסיה אז אתה לא משלם מס, נכון. והגדילו אותו ל-6,110, האומנם?
שוב, בוא נהיה מדויקים. הפטור היום עומד על 4,700 שקל, והוא היה אמור לגדול בשנת 2025 בעוד בערך 1,300 שקל, 1,400 שקל, ואכן להגיע למצב שאם הפנסיה שלי היא 6,000 שקל, הפנסיה הזאת לא תשלם מס. והגידול היה אמור להיכנס, הגידול הנוסף היה אמור להיכנס בשנת 2025. תשים לב דרך אגב שהגידול היה בשלבים מ-2012 עד 2025, שבעצם החלק הגדול בגידול היה אמור להיכנס בשנת 2025.
אוקיי, אז עכשיו ברגע שמבטלים את זה, קודם כל למה מבטלים את זה? סתם כי המדינה פתאום לא רוצה לעודד אותנו לחסוך לפנסיה, או שהיא אומרת, הם במלך חוסכים לפנסיה, למה אני צריכה גם לתת להם הטבות על זה, נוספות?
זו שאלה מצוינת. דרך אגב, בכל מה שקשור לפנסיה, ושוב, אני לא רוצה לדבר שרה באף אחד, אבל אנחנו נתקלים גם בפטורים הקיימים היום, אנחנו נתקלים הרבה הרבה מאוד פעמים בקשיים ליישם אותם. הפטורים האלה הם פטורים לא כל כך פשוטים, כלומר זה לא שלכל אחד יש פטור של 4,700 שקל, הוא צריך להוכיח שהוא לא קיבל פטורים אחרים במקומות אחרים, לא ניכנס לזה.
רגע, רגע, אבל חשוב לי להבין, אם אני, הפנסיה שלי היא 10,000 שקל, ושלך 6,000, אז שנינו לא נהנים מאותה הטבה, או שהמדינה פוגעת בעיקר בי, נגיד שהפנסיה שלי גבוהה יותר?
ההטבה בגדול היא הטבה קבועה לכולם. אבל
לכולם, גם לבעלי פנסיות נמוכות.
נכון, אותם 4,700 זה הטבה שחלקה הטבה על תנאי, שוב, אני אכנס פה קצת לאיזשהו נושא מקצועי, אני לא ירחיב עליו.
בשפה ידידותית הזאת, למשתמש, בבקשה.
בדיוק, ידידותית מאוד מאוד למשתמש, היא הטבה שתלויה בזה שבעברך לא ביקשת שעזבת עבודה פטור על מושג שנקרא פיצויי פרישה. אם ביקשת פטור על פיצויי פרישה, הפטור הזה של 4,700 לא נשאר 4,700, אלא הוא קטן. ולכן מאוד מאוד חשוב להבין, זה לא שכל אחד שמגיע היום אוטומטית יש לו פטור של 4,700, הפטור הזה הוא פטור מותנה, הפטור יכול להיות הרבה 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 יותר נמוך, המקסימום פטור שאפשר לקבל זה היום 4,700, ואמור לגדול ל-6,100, כמו שאמרת, בשנת 2025, ואת זה ביטלו.
כן, אבל אם ננסה רגע שוב להבין משהו, לקחת את זה קצת אחורה. אנחנו יודעים היום שבעצם הכנסה, עד נדמה לי 7,000 שקל, משהו כזה, היא פטורה ממס, לא שהיא פטורה ממס, אתה לא מגיע לסף המס. למה בפנסיה סף המס הוא כזה נמוך?
קודם כל בפנסיה זה לא שונה, אבל זה כבר מה שנקרא, אתה יודע, זה כאילו לעג לרש. למה לעג לרש? כי בתור אחד שמטפל בהרבה מאוד פנסיונרים, אז אני נתקל בהרבה מאוד פנסיונרים שמגיעים לפנסיה, עם פנסיה של 6,000 שקל, והם אומרים לי, ואני יושב איתם, והם אומרים לי, ירון, אני לא יכול לחיות מזה. אז נכון, יש גם ביטוח לאומי, אז הם מקבלים עוד 2,000 שקל, עוד 2,200 שקל, אנחנו כבר מגיעים ל-8,200. עדיין, אני לא יכול לחיות מזה, ולכן אנחנו מוצאים, שוב, לצערי הרב, אנחנו מוצאים הרבה מאוד פנסיונרים שצריכים למצוא עוד עבודה. לכן נוצר מצב, שנכון שבגדול, אם ההכנסה היחידה שלך היא 5,000 שקל, אתה די אדיש אם הפטור הוא גדל בעוד 1,000 שקל או קטן בעוד 1,000 שקל, אבל לצערי הרב המצב של חלק מהפנסיונרים הוא שהפנסיה לא מספיקה להם, בוודאי שאנחנו מדברים אל אלה עם הפנסיות הנמוכות, והם מחפשים עוד עבודה. ואז תעשה את החשבון, 6,000 שקל פנסיה, עוד 6,000 שקל הכנסה מעבודה, הגעת ל-12,000 שקל, אם פנסיה של 6,000 שקל הייתה פטורה, אז כמו שאתה אומר, כל ההכנסה הזאת לא הייתה משלמת מס, ברגע שרק פנסיה של 4,700 שקל פטורה, אז יש לי 1,200 שקל שמשלמים 20% לחודש, כך בחשבון עוד 2,500 שקל מס לאותו בן אדם, שלמעשה יוצא לעבוד מכיוון שהפנסיה שלו לא מספיקה. אז זה נכון שבגדול אפשר לבוא ולטעון טענה, זה חשוב רק לאנשים עם פנסיה גבוהה. דה פקטו זה לא מה שקורה.
כן, ותגיד לי, כשהממשלה עושה כזה דבר, קודם כל צריך להגיד כמעט כל שנה או כל שנתיים יש איזה תיקון בנושא הזה, ואיכשהו נראה לי שכל הנושא של מיסוי בעולמות הפנסיה קצת נראה כמו טלאי על טלאי על טלאי. לאזרח מן השורה מאוד קשה להתמצא ולהבין, הרי יש גם היבטים שונים של מיסוי, יש בה הפקדה ויש בה משיכה ויש על הרווחי הון של הפנסיה. לא הגענו לרגע שהמדינה אולי צריכה להגיד במקום טלאים ובמקום לעשות כל מיני פעולות קטנות, בוא נעשה סדר בעולם הפנסיוני בכל הנושא של המיסוי, לא יודע מה, מקימים ועדה ועושים סדר בזה?
סמי, אתה לגמרי צודק. אני חושב שזה לא צריך להיווצר מצב שאזרח צריך להתייעץ עם איש מקצוע, מה ואיך הוא צריך לקחת את הפנסיה, למשוך בפנסיה, לקבל פטורים, לא לקבל פטורים. הפנסיה אמורה להיות דבר מאוד 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 פשוט, והטלאי על טלאי הזה שכל הזמן, כמו שאתה אומר, מוסיפים, מורידים, יוצרים מצב שהעולם הזה גם לאנשי מקצוע הוא לא מספיק ברור.
כן, וצריך להגיד, זה רק לאנשים שיש להם פנסיה צוברת, מה שנקרא. מי שנהנה מפנסיה תקציבית, הוודאות שם מאוד גבוהה, אין שם סימני שאלה על היקף הפנסיה, אין שם סימני שאלה על הרווחיות בשוק ההון.
אתה לגמרי, לגמרי, לגמרי צודק, אבל אנחנו מדברים על רוב העובדים השכירים שיש להם באמת את אותה פנסיה צוברת, שדרך אגב עוד לא נכנסנו לעניין שראינו השנה שחיקות בפנסיות בגלל שוק ההון. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר, אבל אתה באמת צודק. מאוד 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 לא הגיוני שדווקא פנסיונר שמגיע לגיל 67, פתאום צריך להתעסק בכל מיני מושגים שהמרחק שלא מהם הוא באמת מרחק שאי אפשר לתאר אותו.
לסיום, ירון, בהתחשב בניסיון העבר והניסיון שלך מול חוק ההסדרים והשינויים התכופים בעולמות האלה, אנחנו יודעים שאין פה לובינג, כבר אין פה איזה קבוצה שתגיד, כן, אנחנו נפגעים והם יצאו למאבק או למחאה, זה מפוזר על אוכלוסיות שונות ומשונות. אתה רואה מצב שהפעלת לחץ על משרד האוצר תביא לביטול הפטור הזה? ביטול?
תראה, א' הלוואי, ב' אני מניח שכמו שבאת ואמרת, יש כנראה נושאים כנראה קצת יותר חמים וקצת יותר דחופים. אני יודע שמרב כהן, שהייתה השרה לאזרחים ותיקים, שהיא הייתה, אז היא הייתה מאוד מאוד מעורבת וניסתה למצוא הרבה מאוד פתרונות. אבל אני מה שאני מאוד רוצה לציין זה שזה פתאום נופל ב אתה יודע בחוק התקציב או בחוק ההסדרים ואף אחד לא בדיוק מבין את זה, ומה שמאוד מאוד מטריד אותי זה בעצם שני דברים. הדבר הראשון זה שתשמע, זה איזשהו פיצוי שהיו אמורים לקבל בעקבות משהו שבוצע ב-2008, אז היום 2025, אז מי בעצם זוכר? זה הדבר הראשון, שנורא קל לבטל דברים כאלה. ושתיים, אני מזכיר לך ששנה שעברה בגלל בעיות תקציביות שר האוצר הקודם קבע שקרנות הפנסיה הצוברות, שלמעשה נהנות מהגנה של מושג שנקרא אג"ח מיועד, שהמדינה מנפיקה להם 30% מהנכסים, יפסיקו להנפיק לאט לאט את אותם אג"חים ויתנו הגנה תשואה דרך איזושהי הבטחה. ותראה באיזה קלות שמבטלים פה הטבה כזאת, כי אף אחד כבר לא זוכר, זה מאוד מטריד מה יהיה בעתיד.
בהחלט.
לא פשוט.
100%. עורך דין ירון שמיר, תודה רבה לך.
תודה, סמי.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה לדן ברומר ומאיה בניסן. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.